רבותיי, אנחנו נחזור לאותה איגרת חשובה שבה מסביר הרב את התשובה באופן פנימי יותר, באופן עמוק יותר, מה העניינה של התשובה ומה עושה התשובה מהאהבה, מה היא עושה בנפשו של האדם, בנשמתו של האדם כפרט. החלק השני של האיגרת שהתחלנו לעסוק בו זה התשובה בהקשר לדור שלנו, למציאות שאנחנו חיים בה כיום, לתחייה של עם ישראל. כיצד אפשר לחבר, כיצד אפשר לראות את התשובה לא רק כעניין פרטי שאדם עושה תשובה, אלא כיצד אפשר להבין את התשובה בבחינה הלאומית, הכללית, העולמית אפילו. ועל זה ברשותכם נקרא את האיגרת ונתייחס לדבר. אבל לפני זה אני רוצה לשאול אתכם שאלה. אתם שמעתם שעם ישראל כאן מתחייה? מישהו שמע על הדבר הזה כאן? לא שמעתם? באינטרנט, איפה?
לא, במכון מאיר.
במכון מאיר.
אני הרגשתי את זה.
איפה הרגשת את זה?
אצל היטלר.
אומרים שמי שהיה אצל היטלר ימח שמו וזכרו, הוא מאוד באמת יודע מה זה תחיית עם ישראל. מי שלא היה בחושך לא יודע מה זה אור, נאמר ככה. מי שלא ידע בגלות לא יודע מה זה גאולה. מי שלא היה ברע לא יודע מה זה טוב באמת. זה אתה מתכוון. רק מי שהיה במצב של גלות כמו בשואה, לא עלינו, הוא מבין מה זה להיות עצמאי כאן בארץ ישראל. נכון. אנחנו קמנו לתחייה. ואיך התחייה הזאת קשורה לתשובה? כי רצית לשאול משהו דה.
עם ישראל כבר חי אלפי שנים.
נכון, אבל מה, עם ישראל היה גם בגלות באלפי שנים האלה. הגלות היא מבחינת עצמות יבשות, כמו שאומר הנביא יחזקאל. עם ישראל בגלות זה כמו בן אדם מת. וכשעם ישראל שב לארצו, הוא קם מתחייה. התחיינה העצמות היבשות, ככה אומר הנביא יחזקאל. ויש מפרשים שהכוונה היא, התחיינה העצמות היבשות, הכוונה היא לדור שלנו, דור שקם מתחייה. אבל איך כל הדבר הזה מחובר וקשור לעניין של תשובה? בוא נקרא את הדברים בתוכו. בבקשה. פיתחו בקשה בדף כף ד' באמצע. בקשה, כן.
מצד אחד, עם ישראל חזר לארצו, שזה התקדמות גדולה מאוד. אבל אם ניקח באופן יחסי, את המתיישבים שהיו בארץ ישראל לפני קום המדינה, ממש או בתחילת קום המדינה, ביחס לקישור לתורת ישראל, ובכלל קישור לתורה, בהשוואה לדור של היום. ניקח נגיד יהודי שגר היום בגיל שלי, וניקח דוגמה יהודי שגר אז בגיל שלי באיפשהו גר, והקישור של התורה שלו היה קצת אחרת.
למה אתה קובע את זה?
לא, אז אני שואל, אתה לא קובע. אני לא קובע שום דבר.
מה השאלה?
אז השאלה שלי, אם זה נכון, שיש אולי מצד אחד יש תחייה, אפשר לומר שיש תחייה שאנחנו נמצאים בארץ ישראל, מצד שני, אולי יש איזה קצת אולי ריחוק, אולי מהתורה.
כן ולא, אם מותר להגיד בדבר. זאת אומרת, כן, מבחינה חיצונית, אתה רואה דבר כזה שהעם לפני 100 שנה, 200 שנה נאמר, רוב העם היה מחובר פחות או יותר למסורת היהודית. המורשת היהודית הייתה נחלתו של רוב העם היהודי, בגלות וגם בארץ. אמנם הייתה תקופת ההשכלה, אבל רובו של העם באירופה, ואני לא מדבר כבר מנות ערב, היה פשוט אנשים דתיים, מסורתיים, שהיו מחוברים לתורה. היום, אם נעשה סטטיסטיקה, רוב העם מרוחק מיהדות, מתורה, מהמורשת. כמה דתיים יש בעולם? מי יודע? יותר מ-100. כמה דתיים יש בעולם? בכל העולם היהודי אני מתכוון. אם יש 13 מיליון יהודים, אז אנשים ממש דתיים, שומרי שבת, דברים כאלה, אחוז יחסית מעט, אני לא ספרתי, לא עשיתי סטטיסטיקה, אבל הערכתי אולי 2-3 מיליון, משהו כזה, ולא יותר מתוך 13 מיליון. אז לכאורה יש ריחוק מהיהדות, לכאורה אני אומר. זה נראה על פניו, זה הדור הזה הוא דור באמת שיש לו, המורשת היהודית היא לא נחלתו של רבים רבים בעם ישראל. פעם שיפר לי איש חינוך שהיה מנהל בית ספר גדול מאוד בניו יורק של יהודים, וזה נחשב לבית ספר גדול, היו לו נדמה לי 800 תלמידים בבית ספר הזה. דיברתי איתו על הנושא הזה, כמה יהודים דתיים יש בארצות הברית. כמה? הוא מכיר את היהדות בארצות הברית. הוא אמר לי, תראה, במקום שאני גר יש אוניברסיטה. באוניברסיטה הזאת יש בערך, יש עשרות אלפי סטודנטים. באוניברסיטה הזאת יש בערך קרוב ל10,000 סטודנטים יהודים. אם אני אסוף את כל הסטודנטים היהודים האלה באצטדיון, ואני אשאל את הסטודנטים באוניברסיטה, כמה מכם שומרים שבת? וכמה מכם יודעים בכלל מה זה שבת? היו כמה מאות. מהאלפים האלה היו כמה מאות. אז הוא הסביר לי, תראה, אתה אל תחשוב שאתה נמצא לפעמים באיזו שכונה מסוימת בניו יורק או משהו כזה, אתה רואה כולם דתיים. אבל רוב רובו של, של היהודים בגלות, לצערנו הרב, הקשר שלהם למסורת, ליהדות, הוא כמעט אפסי. אתה שואל אותו, במה מתבטאת יהדותך? יהודי בגלות, הוא לא יודע, הוא לא יודע מה לענות לך. אולי הוא הולך פעם בשנה לבית כנסת ביום כיפורים. אבל למה נלך רחוק? נחשור על הארץ, במדינתנו. כמה אנשים שומרי שבת באמת יש במדינה שלנו? זה לא רוב המדינה. יש כאן רבים רבים שהם לא לומדים במכון מאיר. בדקתי את זה. שהם רחוקים, מה לעשות? גוש דן. יש איים של אנשים דתיים כמו בבני ברק, איפה עוד רגע, בני ברק איפה עוד? קצת בפתח דרך, גוש דן זה כזה כמעט רוב המדינה הזו. אז יש כמה קהילות דתיות וכמה פינות, מרכזים דתיים, אבל רוב האנשים הם רחוקים ממסורת מהדת. אז מבחינה זאת אתה צודק. ממצב שרוב רובו של העם היה הולך על פי התורה והמסורת היהודית, למצב שלצערנו הרב חלקים גדולים מאוד מהעם היהודי לא מחוברים למורשת. לא לומדים תורה, לא שומרים את המורשת וכל הדברים האלה. מצד שני, זה אתה צודק מבחינה הזאת. מצד שני, חל מהפך גדול בעם ישראל. העם הזה שב לארצו. העם הזה זוקף את קומתו הלאומית. אנחנו לא אותם אנשים שעושים מהם סבון. סליחה שאני אומר את הביטוי הזה, דהיינו, הם לא שווים שום דבר מבחינה לאומית. לא רק היהודים בארץ ישראל זוקפים את קומתם. גם היהודים בגלות זוקפים את קומתם הלאומית. יהודים כבר לא מפוחדים ומבועלים להיות יהודים. אתם לא מכירים את המציאות הזאת. אבל הייתה מציאות שיהודי היה צריך להתחבא. היה מפוחד ומבועל רק שיגילו שהוא יהודי. בשבילו זה היה כבר דבר נורא והיום. הסתירו את יהדותם. ומדובר כאן על, היינו ממש מדוכאים עד אפר, מושפלים, מעונים, ורוצחים אותנו והורגים אותנו למיליונים, מיליונים. זה לא יאומן, אנחנו נראה חייל, אנחנו מזדעזים. כאן כל יום, ובאושוויץ נהרגו עשרות אלפים, כל יום, יהודים נטבחו ככה. חל מהפך בעם היהודי. וזה קשור, העזיבה של הדת מצד אחד, וזקיפות הקומה הלאומית מצד שני, שזה דבר מהיפוכו, זה קשור. אני אדבר לכם במה זה קשור. הגלות, יש לה את המנטליות שלה, את הגישה שלה. איך אומר המן הרשע? ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין הגויים. עם מפוזר ומפורד בין הגויים. זה המציאות הגלותית. אנחנו מפוזרים ומפורדים. כל אחד חי לו לעצמו. בעיירה שלו, בפינה שלו, כל, אין ישות לאומית. אין צבא. אין מדינה, אנחנו פשוט מפוזרים. זה כמו שתיקחו קן של נמלים, סליחה שאני אומר, תרסו את הקן ותוציאו משם את המלכה של הנמלים, מה יקרה עם כל הנמלים האלה? התפזרו לכל רוח, אין להם מרכז, אין להם לאן לבוא בכלל, כי אין להם קן. זה משהו נורא, המציאות הגלותית הייתה נורא. פתאום חל מהפך, לא במקרה. ואנחנו, יש לנו מרכז. יש בעיון במרכז, יש לנו מדינה, יש לנו צבא, יש לנו עצמאות, יש לנו זה. ברוך השם, אנחנו כבר חלק בלתי נפרד ממשפחת העמים. ראש הממשלה מופיע כמייצג את כל האומה. לא משנה, אתה כן מסכים איתו, לא מסכים איתו. אבל בסך הכל אתה מיוצג, אתה לא מאחורי הגדר, אתה בתוך כל העולם, ברוך השם. זה התקיפות קומה שלנו. אבל מה, זה לא מספיק הדבר. האם זה מחייב ניתוק מיהדות, ממורשת, מדברים כאלה? לא, אבל לא, חס ושלום. אדרבה, מה שקורה בדור שלנו, צריך להבין מה שקורה, אנחנו דור שחסר בו רוח, חומר יש בו המון. יש כאן כלכלה, יש כאן תשתיות, יש כאן, ברוך השם. אבל חסר נשמה, רוח. וכל בנת שמתבנן, הוא אומר, אנחנו צריכים מוסר, רוחניות, טהרה, כל הדברים הרוחניים האלה, הם היום חסרים במניעתנו כאוויר לנשימה. גם לכלל וגם לפרט הדבר הזה. אין לך דבר יותר גרוע כשאתה חי בחברה שאתה יודע שאין שם ערכים. אתה יודע שמה שמוליך אותה זה רק אינטרסים וקצף וחומר, דברים כאלה, זה יכול להפך לסדום ממש דבר כזה. כל החיים זה סביב דברים חומריים או אינטרסנטים כאלה ואחרים. וזה הדור שלנו, כבר, אני לא אומר במלואו, אבל המגמה הזאת, האינטרסנטית, החומרניות הזאת, החוסר ערכים, חוסר מוסר, או בלשון הזה, כמו שקוראים לזה היום, שחיתות קוראים לזה, בלשון הפוליטית קוראים לזה שחיתות, שמלמעלה ועד למטה, בכל המערכות, אי צדק, כל הדברים האלה, זה כאילו זה לחם חוקנו כבר. אדם הולך לבית משפט, הוא לא יודע אם עשו אותו צדק או לא צדק, ממש הוא לא בטוח שהוא יוצא משם, הוא הולך למקום הנכון, שפתאום מודיעים לו שהשופטים שם משוחדים, מקבלים כסף, עושים ככה, אז מצאו שופט אחד, שופטת, אני יודע, אבל מי יודע אם השופטים האחרים הם לא כאלה, לך תדע. ולא פעם אני פוגש אנשים שהם פגועי המערכת המשפטית, זה נקרא, שהם ממש כועסים, אומרים איזה אבלות עשו לנו, באי צדק, דברים כאלה. סתם אני אתן כדוגמה במערכת אחת משפטית. אני לא מדבר על הכנסת, אתה מסתכל על תרבות הדיבור, ואתה מדבר על מי יושב שם, ואיך הם נלחמים אחד עם השני, ואיך הם... אתה אומר, איפה, לאן הגענו? אנחנו באיזה ג'ונגל, מה זה? כל דעלים כבר, אחד פוגע בשני, אחד מדבר ליפה, אחד אל השני. הרי זה צריך להיות סמל דוגמה לכל העם, זה המנהיגות של עם ישראל. אני כבר לא מדבר על הממשלה, הוא, ולפעמים אתה קורא שם דברים, אתה מזדעזע. איך ששר אחד תוקף את השני, מדבר לשני, כאילו חיות. מחנה יהודה זה גן עדן לעומת מה ששם הולך, לפעמים. בלי להעליב את מחנה יהודה. בשוק, בדרך כלל אתה שומע ביטויים כאלה קשים, שאחד מחרף ומגדף את השני. זה טבעי למצב של שוק. אבל שזה, למה? חסר את הדבר. מה יביא לנו את הרוח? מה יביא לנו את המוסר? מה יביא לנו את הערכים? מה יהפוך אותנו לעם בעל חזון? ובאין חזון ייפרע עם, כידוע. כי אין חזון, הכל פרוע. מה יביא לנו? מי יודע? אולי אתם יודעים, חבר'ה. תחשבו. פנים אל פנים. מה עוד יביא לנו? מי יודע? מה יכול להפיח רוח במפרשי מדינת ישראל? כן. מה? אחדות. מה יביא אחדות?
תורה.
תורה. מי אמר תורה? מי אמר תורה? תסביר, מה זה?
תורה, שכל הערכים שעם ישראל צריך.
מה זה תורה?
אמונה.
אתה צודק, אבל מה? אתה אומר תורה, למה אתה מתכוון?
זה מה שאנחנו לומדים פה. תורה השם,
זה סם השם. יפה, תורה זה לא ספר רק. תורה זה חיים. תורת חיים. התורה זה המזון הרוחני, הנשמתי, של כלל ישראל, מאז ומעולם. זה לא דבר תיאורטי מה שאתה אומר, זה דבר היסטורי. מאז ומעולם, כל מקום שעם ישראל ינק מהתורה, למד תורה, היו מרכזי תורה ולימודי תורה, הרמה הרוחנית, המוסרית והערכית עלתה למעלה. כל מקום שהעם ניתק את עצמו, ברח מזה, מסיבה הזאת, או בעל כורחו או מרצון, לא משנה. הרמה הרוחנית והמוסרית והערכית הלכה, והאחדות הלכה והתפוררה, והכל, זה כולל האחדות וכל הדברים. זאת אומרת, זה נכון. התורה היא מזון לנשמה של האומה וגם של הפרט, של כל אחד ואחד. ואני לא צריך ללכת רחוק. אני לא צריך ללכת רחוק. אני בא ממקום ששם לא היה תורה. וראיתי במו העיניי, אני רואה במו העיניי, לא רק אני, גם חבריי וידידיי, מה קורה במערכות שאין שם יניקה מסודרת של תורה. פשוט החברה מתפוררת, המשפחה מתפוררת, הכל מתפורר, ממש מתפורר. אבל אומרים סיבה זאת, אבל בסך הכל, זה בגלל שאין הזנה טובה ומסודרת, של מזון לנשמה, גם הציבורית, גם האישית, של כל אחד ואחד. אתה צודק. לכן, בוודאי ובוודאי, התשובה למצב הזה, לשאלתך, התשובה היא זה לשוב. לשוב אל התורה, לשוב אל המורשת, לשוב אל המסורת, כל אחד לפי מדרגתו, אבל לא הגלותית. לא הגלותית. ולמה הכוונה לא הגלותית? דהיינו, לשוב לאותה תורה שהיא ממלכתי, כלל ישראלי. לא שאני בא ולומד תורה רק בשביל עצמי. זה עניין לאומי. תורה ניתנה לעיני כל ישראל. היא לא ניתנה לאנשים פרטיים. ללמוד תורה בשביל כולם, לא בשביל עצמך. ולא רק בשביל עם ישראל, גם לעולם כולו. עם ישראל הוא אור לעולם. במילים אחרות, לקפוץ כיתה. מכיתת הגלות לכיתת ארץ ישראל. קוראים לזה תורת ארץ ישראל. הרב קוק כותב על זה פרק שלם באורות התורה, מה ההבדל בין תורת ארץ ישראל לתורת הגלות. הוא אומר, בגלות אדם לומד תורה בשביל עצמו. זה גישת הגלות. ובארץ ישראל הוא לומד תורה מקיים מצוות לא בשביל עצמו. בשביל עמו. בשביל הכלל ושל העולם. אתה מניח תפילים בגלות בשביל עצמך. אתה מניח תפילים בארץ ישראל בשביל מי שלא מניח תפילים. בשביל עמך ובשביל כולם. גוי אחד בארץ. אנחנו כבר אורגן, אנחנו הוויה אחת, מציאות אחת. זה שתי קומות בכלל של לימוד תורה וקיום תורה וכל הדברים האלה. אבל אנחנו קצת התרחקנו מהנושא שלנו, וברשותכם אני רוצה לקרוא את מה שהרב כותב בעניין הזה. בבקשה. ואם יבוא אדם לחדש דברים עליונים בעסקי התשובה בזמן הזה, ואל דברת קץ המגולה ואור הישועה הזרוחה לא יביט, לא יוכל לכוון שום דבר לאמיתתה של תורת אמת. בדרך כלל אומרים תורת אמת זה פנימיות התורה, אבל כאן זה הרבה יותר רחב, ואני רוצה להסביר את הדבר הזה. אדם בא ורוצה להעמיק בנושא התשובה, לחדש דברים בענייני התשובה. עולם התשובה הוא עולם עליון מאוד, עולם החירות, ככה בפנימיות התורה קוראים לזה עולם החירות. העולם הזה אנחנו לא בחירות, אנחנו בבית סוהר כזה. אבל כשאדם זוכה באמת לעולם תשובה, הוא משתחרר מהמון דברים, מגיע למדרגה מאוד גבוהה, כמו שראינו את זה בתחילת האיגרת. ואם אדם ירצה, נאמר, לחדש דברים בענייני התשובה, אבל לא יביט אל הקץ המגולה, דהיינו, לא מעניין אותו מה שקרה בעם ישראל בדור האחרון. לא מעניין אותי. אני ספון בתוכי ואני לומד את זה, וזה פינה, לא מעניין אותי, לא ההתנתקות ולא גירוש היהודים ולא הקמת המדינה ולא צבא הגנה לישראל ולא זה ולא זה, שום דבר לא מעניין אותי. מה מעניין אותי? אני לומד תורה, זהו, לא מעניין אותי שום דבר. לא יביט, הכוונה היא, זה לא, הוא לא מביט בכיוון ההוא בכלל. זה כמו אדם שהולך ברחוב ואומר, אני לכיוון ההוא לא מביט, אלא הבן אדם ההוא אני לא מביט, הוא לא מעניין אותי. אני לא יכול לדבר איתך, הוא לא בראש שלי. יש כאלה מצבים כאלה שאדם מתנתק מהזולת. אותו דבר יכול להיות אדם שיגיד, לא מעניין אותי תחיית העם היהודי, זה לא בראש שלי, זה לא מעניין אותי. לא יגיד הלל ביום העצמאות, זה לא מעניין אותי. לא ילך לצבא, זה לא מעניין אותי. לא יהיה שותף לכל מה שנעשה כאן, זה לא בראש שלי, לא מעניין אותי. יכול לקרות דבר כזה? יכול לקרות גם ברמה הפרטית. דרך אגב, אני ראיתי הרבה נוער שהשתתף בעניין של גוש קטיף, שבאמת עוברים משבר גדול, אומרים, די, הצבא לא מעניין אותי, המדינה לא מעניין אותי, חס ושלום, בגלל החוויה הטראומטית שהם עברו, שנפגעו ממש מורלית, וגם באידאה שלהם נפגעו. מקודם היו מוכנים ללכת ליחידות הכי מסוכנות ונבחרות וכל זה, ועכשיו באים אליי, השבוע בא מישהו, אומר לי, אני נראה לי שאני כבר לא הולך לצבא, זהו, גמר. זה לא עניין רק הצבא, זה, כל המדינה הזאת לא מעניין אותי. זה ברמה הפרטית. אני חושב שכל האלה שמרגישים כך, חושבים כך, הם עושים טעות מרה ולא נכון. ככה גם במשפחה, אם יש סכסוך או משהו, עדיין כבר נוטשים את המשפחה, בורחים מהבית, הבעל בורח מהבית בגלל שהאישה קצת צועקת עליו, מה זה? זה לא נורא, אפשר שתצעק עליך, זה לא סוף העולם. לא בשביל זה בורחים מהבית. גם מהבית הלאומי לא בורחים ככה.
אבל אם הוא מוכר את הבית?
אה?
אבל אם הוא מוכר את הבית?
מי, האישה?
כן.
תתנהל את המסע ומתן ותתחלקו ותסתדרו איכשהו, מה יש? מה הבעיה?
המדינה מוכרת חלק מהבית, חלק מהמדינה.
בסדר, יש בעיות. מה אתה חושב שמדינה זה דבר קל? אין בעיה. אבל זה לא סוף העולם. בסוף הסתבר שאני בדקתי בחשבון הכלי, הכל היה לטובה. למה? חפשים תירוס למה יזרוק את הערבים לים. בסוף הסתבר שגירוש היהודים הביא גירוש הערבים. יכול לקרות דבר כזה? אה? אה? יכול לקרות. לפחות בפרינציפ זה מתאים. אם גרשים יהודים, למה לא יגרשו ערבים? מה ההבדל בין יהודים לערבים? יש הבדל, אין הבדל. לפי שיטת אלה שגרשו, כולם שווים, היהודים והערבים, נכון? סתם, אני אומר כאן איזה רעיון משוגע, אבל יכול להיות שביום אחד יקום איזה ראש ממשלה יגיד, יש תקדים. מה התקדים? גירשו יהודים, אפשר לגרש גם ערבים. מה אתה אומר התקדים הזה? יש תקדים או אין?
יש.
אה? אתה בעד זה?
אני אומר שיש
היגיון
מאחורי
הרעיון. יש היגיון? סתם, אני אומר את זה כ...
האם
הסיעות
הערביות תמכו בהתנתקות, אני לא יודע.
אה?
האם, אני לא יודע אם הסיעות
הערביות
תמכו
בהתנתקות. הסיעות הערביות? אני לא יודע, לא מתנסה לפוליטיקה הזאת. אבל בכל, למה אני אומר? הכל לטובה. עכשיו אתה לא רואה מה הטובה. אבל בטווח יותר רחוק פתאום תגלה... שזה יכול להיות, אה, זה היה דבר טוב מאוד. יכול להיות, יכול להיות. בכל, נחזור לעניין שלנו. אומר כאן הרב, אם האדם לא מביט בקץ המגולה, בתחייה של העם היהודי, מתנתק מהדבר הזה, הוא לא יכול לכוון לתורת אמת. דוגמה היום, אנשים עוסקים בקבלה, ולא מעניין אותם התחייה הלאומית, הוא אומר, הם אאוט. הם כאילו... אבל לא באמת. לדוגמה. ולמה? אני רוצה להבין. יש דבר מאוד יסודי, ואני רוצה שנבין אותו. האדם צריך להיות מציאותי. אם האדם הוא לא מציאותי, יש לו בעיה. אני אתן לכם דוגמה, קיצונית אמנם, אבל היא דוגמה. אם האדם סובל לא עלינו משבר נפשי, קורה דבר כזה. והוא בא לפסיכולוג, והפסיכולוג עובר, שואל אותו כל מיני שאלות לברר איפה הוא חי, באיזה מציאות הוא חי. שואל הפסיכולוג את, את האדם הזה, תגיד לי, מה עכשיו, יום או לילה, מה אתה אומר? מה אתה אומר? יום או לילה? אתם מה אומרים עכשיו? יום או לילה? מה אתם אומרים?
כל יום.
אתה בטוח? תקל. איך אתה יודע? אבל יש כאן מישהו שחושב ההפך שעכשיו לילה?
לילה לא סטריים.
עכשיו, כאן. מה אתה אומר?
עכשיו
כאן? כן. זה בוקר. אבל זה לילה עכשיו?
לא,
זה בוקר. בוקר אתה אומר, יפה. אבל אם האדם הזה יגיד לפסיכולוג, תשמע, נראה לי שזה עכשיו לילה. מה יגיד הפסיכולוג? נשאל אותו עוד כמה שאלות לברר איפה הוא חי. הוא אומר, חביבי, אתה לא מציאותי. יכול לקרוא דבר כזה? אתה לא מציאותי. אבן הבוחן, הדבר הראשון, לברר אם האדם הוא מציאותי, לברר את המים, הוא באמת בתוך המציאות. הפשוטה, היומיומי. אבל אם הוא מדמה לעצמו שעכשיו לילה, אז הוא אומר, אתה בדמיונות. אתה לא חי במציאות, חי בהזיות, בדמיונות או בדברים כאלה. אותו דבר מבחינה לאומית. בא אדם, שואלים אותו, תגיד, מה, איפה אתה חי עכשיו? חושך. בגלות. חז"ל אומרים שהגלות זה לילה והגאולה זה יום. ככה הם חז"ל אומרים. הוא אומר לך, תשמע, עכשיו זה שיא החושך, עכשיו זה שיא הגלות. אומר דבר, אני דרך אגב שמעתי דברים. כן. אתה מסתכל עליו, אומר, תגיד לי, אתה מופס? איפה קיבוץ גלויות? אתה לא רואה אותו בעיניים? לא רואה. איפה בניין ירושלים? אתה לא רואה את הבתים בעיניים? אתה לא רואה את הארץ מתפתחת? אתה לא רואה את מדינת ישראל? אתה לא רואה מה קרה לנו במאה השנים האחרונות? לא רואה. הוא כן רואה פיזי, אבל הוא לא רואה בזה תחייה של העם היהודי. הוא בחושך. מבחינת השקפת עולמו. אז הוא לא באמת, הוא לא מציאותי, הוא לא אמיתי. אם הוא לא אמיתי, בשבילו תחיית עם היהודי ותשובה, זה לא מתקשר אחד בשני בכלל. תשובה, אתה שומר שבת, מלך. מה הקשר לקיבוץ גלויות ולתשובה? זה לא מתחבר אצלו בכלל. אז הוא לא מכוון לאמיתה של תורת אמת, בהבנת העניין של התשובה. פה חי בדמיונות בהזיות. חכמנו זיכרונם לברכה, כשהם רצו לצייר את הציור הזה, נותנים במסכת סנהדרין משל לתרנגול והטלף. התרנגול הוא כבר בסוף הלילה רואה את היום, והוא קורא בקול גדול כשעדיין חושך. הטלף ביום חושך לו, מסונבר, הוא לא רואה, הוא חייב לברוח לתוך מערות, לתוך כל מקומות חשוכים, ואומרים לו כשהוא בחוץ, מה אתה רואה? הוא אומר, חושך. אני לא מסתדר כאן, אני צריך לברוח לחושך. בחושך טוב לו. וכמו אדם שהוא בדיכאון, הוא לא אוהב אור. הוא אומר, תעשו חושך. הוא רוצה להתחבא לו באיזה פינה שיהיה לו חשוך. טוב לו בחושך. זה לא בריא, זה לא אמיתי הדבר. אותו דבר ברמה הלאומית. אדם שלא מביט אל התחייה של העם היהודי ולא מחובר למהלך הזה, והוא לא מביט בכיוון הזה, ולא בלב שלו ולא בראש שלו, יש לו בעיה. הוא לא מציאותי פשוט. וגם ההבנה שלו של נושא התשובה הוא לא הבנה אמיתית. היא הבנה קטנה כזאת. אבל התשובה באמת, איך אומר רבי יהודה אלקלעי, זכר צדיק לברכה, אחד מגדולי אוהבי ארץ ישראל, שחל לפני 150 שנה באירופה, והוא היה מהמעוררים הראשונים לעלייה לארץ ישראל. הוא אמר, התשובה הגדולה של עם ישראל, קודם כל לשוב לארץ ישראל. זה התשובה הגדולה. יש לו מאמר שלם על התשובה. הוא אומר, כל מקום בתורה שכתוב תשובה בהקשר לשיבת העם לארץ ישראל, תשובה לארץ ישראל. הדור הזה כולו בעל תשובה מבחינה זו. כל מי שעלה לארץ, דתי, לא דתי, כזה, אחר, לא משנה. הוא עשה תשובה, כי הוא בא לאן, הוא שב לארצו. תשובה משנה לשוב. ובמנו גם ישוב אל עצמו מבחינה יהודית, רוחנית, זה עניין של זמן רב. עד לכאן, מה שהרב אומר כאן, שאלות לכאן, בבקשה. כן.
צריך ללמוד להסתדר במשפחה. אבל מה קורה
שצד
אחד רומס לשני?
זה קורה כמעט בכל משפחה, אתה לא יודע. כל משפחה יש מאבקי כוח. כאלה ואחרים. לפעמים זה מתבטא בצורה כזאת, מתבטא. זה שיש אי הסכמות בבני אדם, דבר טבעי מאוד. מי שחושב שזה לא טבעי, הוא לא חי במציאות בכלל. כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות. ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו. זה ידוע הדבר. מחלוקות, אי הסכמות, אי הבנות. אבל מאידך, אנחנו צריכים להיות מה שנקרא חכמים. איזהו חכם שעיניו בראשו, ולחיות עם מי שאתה לא מסכים איתו. לא לרמוס אותו. אלא להבין שהוא לא מסכים איתך. ולדעת לחיות איתו בסבלנות, באורך רוח, באהבה, באחווה. למרות אי הסכמות. אתה מסוגל לדבר הזה? תקים משפחה לתפארת. אתה לא מסוגל לחיות עם מי שלא מסכים איתך? לא רק תתחכך עם האישה כל החיים. תתחכך עם כל העולם כל החיים. למה? כי אף אחד מי... החבר שלך הוא השכפול שלך? מה? מה פתאום? הוא שונה ממך. הוא חושב ככה, אתה חושב ככה. לכן אני אומר גם ברמה הלאומית, יש המון דברים שאנחנו לא מסכימים אחד עם השני. לא מסכימים. במקרה הזה זה קשה מאוד, זה כואב מאוד, זה נורא בעיות. אבל בין זה ובין להתנתק ממדינה, וכל מה שמסמל את המדינה, חס ושלום. מה פתאום? איפה נשמע כדבר? זה רק נובע מייאוש, לא מחוכמה, מסערת רגשות, לא משכל בריא. ודאי, לא שאני לא מבין את זה, אבל אני לא מקבל את זה. אני מבין את הרגשות. אבל לא, זה לא מקובל עליי.
אבל יש הבדל כשאחד לא מסכים לשני לבין השחד כוחני כלפי השני.
תמיד זה ככה. מה אתה חשבת שזה מלקקים דבש בחיים? תמיד יש חיכוכים. ולפעמים אתה מרגיש מושפל מול הכוחני. אתה לא עבדת אף פעם באיזה מפעל או משהו? יש מנהל עבודה, אתה יודע שיש מנהל עבודה. הוא בא ורומס אותך 30 שנה! 30 שנה רומס אותך. ואתה צריך להביא פרנסה הביתה. מה לעשות? אתה בא מושפל כל יום, מסכן ואומלן. אם אין לך מזל, לפי יש מנהל עבודה טוב שמחייך אליך. לא פעם, אני פוגש אנשים רצים בבוקר כמו מטורפים. מה אתה רץ כל כך? מה קרה לך? אני אחרי 5 דקות הפסדתי את המקום עבודה. הם ממש מבועלים. אין חוכמות שם. יש כאן, היו כאן כך חבר'ה שעבו באייטק. ממש עשו מהם, אני רוצה להגיד לך, קווץ', רמסו אותם. הם עבדו עד כלות הנשמה. בסוף, איזה מנהל מפעל אומר, או איזה בעל הייטק כזה אומר, יאללה, כולם הביתה. אני כאן, את חיים שלי נתתי הכל, נשארתי פתאום קרח. החיים בעולם כל כך מתוק כזה. עולם שכוחני, תחרותי, לפעמים אתה פחות, אתה מרגיש מושפל עד עפר, מביאים איזה מכונה למפעל, ופתאום אומרים, לא צריך העובדים, יש מכונה. אז אתה אומר לפועל, המנהל, אדוני, אני 30 שנה השקעתי כאן, אז המכונה יותר שווה ממני? אומרים, כן, תלך הביתה. אז אתה מרגיש כזה קטן. פתאום, מה קרה? יכול לקרות דבר כזה? זה החיים שאנחנו חיים. אנחנו חיים בעולם לא כל כך משהו. אבל החוכמה היא, למרות הכל, להמשיך. להמשיך עם כל הקשיים וכל הפגיעות וכל הרמיסות וכל ה... ולא להישבר, לא להיכנס לכעסים, לדיכאונות, לברוגזים, לגטים, לכל הדברים שלצערנו הרב הם לא מביאים שום דבר טוב לעולם, רק צער וסבל 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 וסבל. צריך להיות חכם. חכם זה אדם הרואה את הנולד, הוא חי בפרספקטיבה, הוא חי בגדול, לא חי בסערת רגשות ותולה. אתה מבין, דן? אתה רוצה שאני אסביר עוד פעם? כן. כן, בבקשה. כן.
הרב דיבר עכשיו על למשל התנגול והטלף. אם רב יכול אולי לומר מספר מילים על עצם המשמעות שלי קשה קצת להבין מדוע האחים היקרים, ציבור החרדי, חיים היום בארץ ישראל כמו הטלף.
תשאל את התלפים, אני לא התלף, אני תרנגול. אבל אני יכול לנסות להבין, אני מבין אותם.
אני לא
מצליח. אני אנסה לך, איך אני מסביר לעצמי, אסביר לך, אם תבין, תבין, אם לא, לא נורא. בסדר? ההיסטוריה שעוברים מתקופה לתקופה, זה לא שחור לבן. עוברים ככה. יש שטח אפור כזה. דורות, אני מדבר על דור, אני לא מדבר על פרט כזה או פרט אחר, זה גם לא, סתם אתה עובר מדירה לדירה, ממקום למקום, עד שאתה מתרגל, ועד שאתה, זה לוקח זמן. גורם הזמן בתהליכים הוא גורם חשוב מאוד. הציבור החרדי הוא למעשה נושא על כתפיו את המושג שנקרא שמרנות. שמרנות, שהיא חשובה מאוד. היא לא בטלה. זאת אומרת, אם, אני לא יודע אם הם מבטאים את זה, אבל הם עושים את זה, נאמר. הם רואים בשמרנות הזאת, בעדיקות הזאת, בדבקות הזאת, במה שכפי שהם, כולל המנטליות הגלותית, שזה לפעמים דיבור בשפת יידיש, או בלבוש גלותי, או מנטליות, הם רואים בזה ממש אידאה, ערך. חשוב מאוד הדבר הזה. וזה התפקיד שלהם, נאמר, אם ניקח את החברה הישראלית כקשת, לא כדבר אחד, קשת. אז בקצה הימני של הקשת, נאמר, הציבור החרדי, ובקצה השמאלי של הכתר זה המרץ, איך זה נקרא?
שינוי.
חופשי חופשי. אין שום מגבלות, שום דבר. כאן אתה נמצא מצד אחד במצב של שמרנות יתר, נאמר. כל חדש אסור, איך אמרו, חדש אסור מן התורה. כל דבר אחד. וכאן הכל חופשי, 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 חופשי. ויש כמובן קשת, זאת אומרת, יש מדרגות, 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 בתוך כל הקשת הציבורית והאישית וכל. הכלל הוא בכל קשת, שכל הגוון בקשת תורם לקשת. הוא לא נפרד מהקשת. זאת אומרת, אם לא היה הציבור החרדי כל כך שמרני, איפה היה הציבור הדתי-לאומי שהוא יותר נוטע לאמצע? שהוא גם קצת חופשי וגם שמרני. נאמר, הוא היה זורק את הכיפות בכלל מהראש, אם לא היה הקצה הזה. זאת אומרת, תרצה או לא תרצה, למרות שאתה מרגיש שאתה לא מחובר אל הציבור השמרני הזה, הציבור השמרני הזה יש לו תפקיד חשוב מאוד לשמור על דברים, על אמות מידה, על קריטריונים, לדוגמה פשוטה, צניעות. אצלנו, בציבור שלנו, לצערי הרב, בכאב לב אני אומר, לא מקפידים על צניעות. בינו ובינה וכל מיני דברים כאלה, לא מקפידים. בציבור החרדי, ברוך השם, כן ירבו. שמה, אחד לחתונה, אתה לא רואה את האנשים בכלל. שואל איפה האנשים? הם בעולם השלישי. לא. אתה לא רואה אותם בכלל. ציבור שלנו, זה בושתנו, לצערי הרב. הכל היה במורבב, אחד בשני. לא למדו אבן העזר, אצלנו. בהלכות צניעות. לא למדו, פשוט לא למדו. לא מלמדים את זה. מה זה להסתכל על אישה, ומה זה מעורבות, ומה זה כל... לא למדו, לא יודעים. ציבור הזה. יש מעלה לשמרנות הזו. יש להם תפקיד לשמרנות הזו. תפקיד חשוב, לא מבוטל הדבר. אחרי, אני רואה את הציבור, אני לא מסכים בגישה שלהם לתחייה הלאומית. אבל אני מעריץ את הגישה של הציבור השמרני הזה, החרדי, להליכה בדביקות אחרי התורה והמצוות כפי שהם הולכים. בסדר, גם יש להם תפקיד בכל המערכת. מה יקרה לעתיד לבוא? תמיד יש נזילות בתוך הקשר. השפעה הדדית, מה שנקרא. אני אתן לך דוגמה. בציבור החרדי, פעם לא היו בממשלה אף פעם. הממשלה זה הייתה מוקצה מחמת מיאוס. היום הם אפילו הממשלה הזאת הם נסיים. אמנם כאילו כסגני שרים, באמת הם סגנים בפועל, שרים בפועל. הם שותפים, מה זה שותפות? אחריות. לוקחים את האחריות, אני לא יודע למה בדיוק שם, אני לא עוקב אחרי הדברים. שר הסעד או משהו כזה. זה, בעצם זה הוא, או שרים אחרים, אינני יודע. אז יש כבר התקדמות, נכון, אתם מצד אחד לא מודים באידיאולוגיה שמדינת ישראל היא קודש, אבל מצד שני אתם נוטלים אחריות למדינה, בהחלטות הממשלה, בניהול המדינה וכל הדברים. אז זה התקדמות, כי יש כבר התקדמות. זאת אומרת, הציבור החרדי היום, חלקים ממנו הם שותפים למדינה בפועל, לא באידיאולוגיה, אבל בפועל. יש היום מה שנקרא כבר נחל חרדי. באים לשם כבר חבר'ה, אמנם מהשוליים עדיין, אבל מתחילים להתחבר לצבא בפועל, עם כל הקשיים וכל הבעיות, אני מכיר את זה מקרוב, את הדברים האלה. זה גם פריצת דרך. היום, למשל, בציבור החרדי לומדים מקצוע. יש היום קורסים ללמוד מקצוע לאברכים, לזה. מה זה? זה מצליח בצורה לצאת מגן הרגיל. זאת אומרת, האדם מבין שהוא גם צריך לפרנס את משפחתו, חוץ מלמוד תורה. וכבר נהפך לדבר מובן מאליו, שהולכים עם המחשבים, והנהלת חשבונות, ומהנדסים, וכל מיני דברים. כאן בירושלים, כבר להיט הדבר הזה. יש תזוזה גם בציבור החרדי, לכיוון ההשתלבות בחיי המעשה, השתלבות במדינה וכו'. ככה אני רואה את הדבר, זה תהליך, זה לא פעם אחת הם משתלבים בתוך התחייה הלאומית, אלא לאט לאט יוצאים מהגלות הזאת ומהגישה הגלותית, ויותר ויותר מתחברים לעשייה, לשותפות, לאחריות של מדינת ישראל.
איפה, איפה אנחנו פה?
מי זה אנחנו?
אני מנסה להבין מה, נאמר לאור המאורעות האחרונים שקרו, אני מנסה להבין אם הציבור הציוני הדתי גם דואג לעשות איזשהו בדק בית, כמו שהציבור החרדי דאג לעשות בדק בית, וכשם שעכשיו הרב ציין את הנחל החרדי, סמינר, ארגון ערכים שיוצר הציבור החילוני עם סמינרים, עצם הרעיון שהם נכנסים לתפקידים כאלו ואחרים של מקצועות חופשיים, האם הציבור היקר של הציונות הדתית לא הגיע למצב של תפסת מרובה לא תפסת? עצם הרעיון להגיע לתפקיד המפתח בצבא ובמקצועות חופשיים וליישב את הארץ, האם הציבור לא רץ מהר מדי ושכח איפשהו את העם מאחורה? האם כל השנים האלה של ההתיישבות והאידיאולוגיה ויישוב הארץ...
נותר לי לענות לך? כן ולא. כמו שעניתי לה. למה כן ולא, אני אומר. בוודאי, בוודאי שהציבור הדתי-לאומי, אבל לא רק הציבור, כל אחד מאיתנו, תמיד צריך להפיק לקחים ולהיערך מחדש. זה הביטוי בצבא, למדנו את זה. אתה עושה תרגיל, הפקת לקחים, אתה בצבא, נכון? גם במילואים עושים את זה לפעמים. הפקת לקחים והיערכות מחדש, ללמוד מהטעויות, ממשיכים מה. ככה כל מערכת מתקדמת, בצורה נכונה. אתה לומד מהטעויות, מהשגיאות ומההצלחות גם. ואתה נערך מחדש להמשיך עוד שלב, עוד שלב, עוד שלב. ודאי ובוודאי שציבור צריך לעשות את זה גם כן. זאת אומרת, כל פעם לבדוק את עצמו מה הוא טוב, מה הוא לא טוב, מה הוא נכשל, מה הוא הצליח. ככה גם דרך אגב מנהלים ביזנס, עסק. אתה רוצה להצליח בעסקים שלך? תבדוק את עצמך כל הזמן, מה הצלחת, מה לא הצלחת, ותארך מחדש. זאת אומרת, בהתאם לזה אתה ממשיך על המתקדם. זה חוק ולא יעבור. זה נקרא ניהול נכון של מערכות. הציבור הדתי-לאומי, אני אגיד לך מה הפקת הלקחים שאני, למשל, ניסיתי להפיק. אני לא אומר שלא היה לי זמן כל כך לעשות בזה, אבל נכון, ניסיתי לראות מה קרה לנו, מה אנחנו צריכים להפיק לקחים מזה, ואיך לפי דעתי צריך להיערך מחדש. זה מעניין אותך? בסדר, נגיד לכם. הלקח, אני מדבר בגלובלי, אני לא מדבר כרגע בדבר נקודתי. בעניין הכללי, אני הגעתי למסקנה, לא מהיום דרך אגב, אלא כבר הרבה מאוד שנים בעניין הזה, אבל זה... האירוע הזה של גירוש יהודים הוא כבר סימפטום שמראה על שזה צריך לזרז את התהליך הזה, שיש לנו בעיה לאומית כללית של חוסר זהות וחוסר ייעוד. זהות וייעוד, דהיינו, כמו שהרב יהודה היה מנוהג להגיד, מה זה העם היהודי הזה בכלל? מה המיוחד בו? מה המהות שלו? לא זה שנולדתי יהודי, אלא במה אני יהודי, במה אני עם ישראל, מה המיוחד שלי, מה המבדיל בין ישראל לעמים. בסדר, במה זה מתבטא הדבר בפועל? ובמילא אדם שאין לו זהות אין לו גם ייעוד. אותו דבר אומה, עם שחי בלי זהות עצמית הוא גם לא יודע מה המטרה שלו, מה הייעוד שלו, למה הוא פועל. אתן לכם דוגמה. היא יצאה לדבר עם ראש ממשלה לשעבר, לא רוצה לפרט. ושאלתי אותו את השאלה הפשוטה, אתה בתור ראש ממשלה, מה המטרה של מדינת ישראל? שאלה מעניינת. מה המטרה של מדינת ישראל? זה לא היה לו פשוט לענות. אתה אומר, אתה מנהל מערכת שקוראים לה מדינה, ואתה לא יודע מה מטרת המדינה הזו. ועד שהצלחתי להוציא ממנו איזה מחשבה, הייתי, זה היה לא פשוט. זה היה לא פשוט. אני לא אומר שמה שהוא אמר הוא נכון או לא נכון. זה כמו שאני אשאל אותך, תגיד לי, מה מטרת חייך? תגיד לי, אתה יודע מה? אני לא יודע. אני אשאל כאן את החבר'ה, גם חלק יגיד לי, לא יודע. לא נורא, לא סוף העולם. אבל אתה חי כאילו באנרציה, בתוך נולדת, וזהו, מה? אבל יש הבדל אם האדם חי עם מטרות או בלי מטרות. אם אתה חי עם מטרה, אתה מנהל את עצמך להשגת המטרה. אבל אם אתה חי בלי מטרה, אתה מתנהל, לא מנהל. אתה חי מכוח איזה אנרציה. אתה מתגלגל מדבר לדבר, ואתה מפוזר בעצם. כי אתה לא מגיע לשום מקום, כי אתה לא יודע מה המטרה. זה כמו אונייה ששטה בלב ים, ושואלת רב החובל, תגיד לי, לאיזה נמל אתה צריך להגיע? מה, אני לא יודע. מה אתה לא יודע? אולי הוא שט. סביב השט, הוא לא יודע לאיזה נמל להגיע. זה הרגשה הכי גרועה שיכולה להיות. שאונייה כזאת שטה, ואתה יושב עליה, שואלת רב החובל, לאן צריך להגיע? אומר, אני לא יודע לאן להגיע. או להמחיש את הרעיון, לא יודע אם נוסעתם פעם באוטובוס, היום כולם. נוסע באוטובוס, אתה שואל את הנהג, תגיד לי, לאן אתה נוסע? אתה יוצא מירושלים, האוטובוס. אומר לך הנהג, אני לא יודע. רגע, חביבי, תן לי לרדת. הוא לא יודע לאן הוא נוסע. יכול לקרוא דבר כזה? רק תן לי להשלים את הדרשה, כי הזמן קצר. מדינה שלמה. מהי מטרת מדינת ישראל? נקודה. מנהלי המדינה לא יודעים. לא ביררו לעצמם. לדעתי זאת שאלת השאלות. בשביל מה באנו לכאן לארץ הזאת? האם המטרה היא רק בשביל לאכול ולשתות ולנוח ותו לא? התוצאה, גירוש מכל מקום, בכלל מהארץ הזאת. אלך, תחיה לך באמריקה. תאכל ותשתה ותנוח. מה אתה צריך? את המילואים ואת הפיצוצים ואת המלחמות האלה. אז זה הדבר, זה הלקח הראשון שאני... אנחנו חיים היום בחברה, במדינה, שאיבדה בעצם את הזהות שלה, את הייחוד שלה ואת המטרה שלה, והיא לא מנוהלת לקראת משהו, אלא מתנהלת מעצמה, כאילו כל המטרות הן כלכליות וביטחוניות ותו לא, רק זה. וזה הערכות מחדש לדעתי צריכה להיות. זה ללמוד, אני אומר, זה לא עניין של דיבורים, זה עניין של לימודים קודם. ללמוד, להכיר מה הזהות שלנו, ובמילא גם מה הייעוד שלנו כאומה, כעם ישראל. זה הדבר הכי חסר בדור שלנו. ואז אתה יכול להפיח רוח במפרשים של המדינה הזו, של העם הזה וכל זה. זהו. אני לא יכול להליך כרגע בגלל שקוצר הזמן, אבל בהזדמנות אחרת נדבר על זה עוד יותר.